אולי לפני כן, פרק למד זין, פסוק למד דלת. למד זין, פסוק למד דלת. ויקרע. יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו ונחמו, וימיין להתנחם. ויאמר, כי ירד אל בני אבל שאולה, ויפק אותו אביו. מה פירוש? ויפק אותו אביו. מי זה אותו ומי זה אביו? מה?
יעקב בכה
על מי?
יוסף.
על יוסף. זאת אומרת, אותו זה יוסף ואביו זה יעקב. יש רק איזה בעיה. זה נכון אגב. זה באמת המשמעות של המילים, אבל יש בכל זאת משהו שרמוז בכתוב, כי אם מי שמדבר עד עכשיו, ויאמר, משל, כי ירד אל בני, מי שאומר זה יעקב, נכון? אז צריך להיות כתוב, ויפק אותו, או ויפק את בנו, ויפק אותו אביו, יש משהו לא מובן כאן, אביו של יעקב, מי זה? יצחק. אז כאילו נרמז כאן שיצחק בוכה. על מה הוא בוכה? על זה שיעקב בוכה. כלומר, קשה לו על זה שיעקב בוכה. למה קשה לו שיעקב בוכה? כן, אבל מה קשה לו שיעקב בוכה? לא בגלל שרשי אומר, זה לא הסיבה שקשה לי יצחק. יצחק לא הכיר את רשי.
זה השם יודע שהוא
יחד. זאת אומרת, קשה לו לראות את צערו של יעקב, שהרי הוא צער של חינם לכאורה. שהרי יצחק, שעדיין היה חי, יודע שיוסף חי. מה?
אז למה הוא לא אומר?
שהוא לא יכול לומר. יש אנשים שהתפקיד שלהם זה לראות את מהלך ההיסטוריה. זה התפקיד שלהם. אבל הם לא יכולים לגלות את המשמעות של המאורעות, כי אז המאורעות לא התרחשו. זה כמו שלמשל, אני יודע, צריך לתת תרופה למישהו. והתרופה נורא כואבת. והחולה חושב שהוא הולך למות בגלל התרופה הזאת. והרופא שהזריק את התרופה יודע שהוא עשה טוב. אז הוא מצטער על הצער שיש לחולה. אבל הוא יודע שכך צריך להיות. מה?
הרב אמר קודם, שהתפקיד שלהם
רק לראות
מה קורה ולא
יכולים
לומר.
נכון.
זה בעצם פסיבי.
נכון, זה פסיבי.
זה לא תפקיד.
יש תפקיד. תפקיד להיות זה שיש לו אותה תודעה. זאת אומרת, אין לו תפקיד אקטיבי.
אז מה עושים?
יש לו תפקיד הרבה יותר עמוק. תפקיד של הקרנה על מה שקורה. כלומר, זה מאוד חשוב, כאשר יש תהפוכות בעולם, לדעת בסופו של דבר שיש מי שמתחילה והצוף לא יתבלבל. ואז אתה מבין שהמאורעות, אתה לא נותן פרשנות רטרואקטיבית למאורעות, בגלל שזה נוח לך, אלא מלכתחילה יש מי שראה את המאורעות האלה כהכרחיים. נגיד ככה, אם לא היה יצחק, קוראת מכירת יוסף, בסוף אנחנו מסבירים רטרואקטיבית שהכל היה לטובה ולכל היה משמעות. זה חשוד. מה, אתה, בגלל שזה קרה, אז אתה אומר שזה היה צריך להיות. אבל לא, אני אומר לך, תשמע, היה כבר מישהו, עוד בזמן שזה קרה, שידע שזה צריך לקרות. ואז זה תורם שמה שאתה אומר, שהיה לזה משמעות, זה לא נשמע כמו בלוף, אלא כדבר אמיתי.
שזו הייתה תורם
קוראים? כן, בדיוק. כלומר, יש תמיד, בכל דור, נשמות כאלה, יכול להיות אדם אחד לפעמים, שהמשמעות של המאורעות ברורה לו. זה נהיר לו. ולכן כל מה שנשאר לו זה לשמוח על מה שקורה ולהצטער שאנשים לא מבינים את זה.
אבל אם הוא לא משדר את זה להקיים, אז אני
חוזר
כמה.
אם יצחק לא יכול לומר מה שלא.
אנשים יותר רגועים בסביבתו,
לא, לא, זה פועל על המציאות. כלומר, צריך שנגיד תהיה מסגרת כוללת למאורעות. זה כאילו המסגרת של התמונה.
והוא המסגרת?
הוא המסגרת של התמונה. ברור? באחרית הימים תשאל את יצחק, נו, איך היה מכירת יוסף? מה, סבבה. כן? מה אתה אומר?
בהכרח בכל דור יש מישהו כזה?
כן. עידו שאל, האם בהכרח בכל דור יש מישהו כזה? ואני עניתי לו, כן. ועכשיו אתה שואל, האם גם בדור שלנו? מה משמעות השאלה? מי בדור שלנו? אני לא יודע.
זה פשט? מה שאנחנו
עכשיו
אומרים?
כן. איך אני יודע שזה פשט? כי רש"י אומר את זה. ורש"י אומר, לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא. אז לא יודעים מה זה פשוטו של מקרא. כן, זה לא להבין את המילה פשט פעם אחת בחיים. מה זה פשט? כן, יש מקומות שרש"י אומר פשוטו כמשמעו. נכון? לפעמים רש"י אומר על פסוק מסוים פשוטו כמשמעו. מה חידש כאן רש"י? שבמקום הזה יש פה יוצא מן הכלל שפשוטו מתאים למשמעו. בדרך כלל משמעו זה דבר אחד, פשוטו זה דבר אחר.
נכון?
רק שנייה, פשוטו כמשמעו. המשמעו זה מה שאני מבין בקריאה ראשונה. למשל, ויבק אותו אביו שיעקב בכה על יוסף. זה נקרא משמעו. אבל רש"י לא רואה לנכון לפרש כך. רש"י שבא לפרש פשוטו אומר, יצחק היה בוכה מפני צרתו של יעקב. אבל לא היה מתאבל. כן? כך אומר רש"י. לא היה מתאבל, שהיה יודע שהוא חי. זאת אומרת, שרש"י מבין מה זה פשוטו, זה לא מה שקראת בפעם הראשונה, אלא זה מה שהכתוב מתכוון שתבין. זה המשמעות של פשוטו. מאחר והמשמעו נכתב בצורה לא תקנית, זה סימן שאתה צריך להבין את פשוטו אחרת. מובן? יש מדרגה שלישית, שרש"י לפעמים קורא לה, מדרשו. מדרשו זה הכוונה מה שאתה נדרש להבין מן הכתוב, למרות שזה לא פשוטו. זאת אומרת, זה הרחבה. אז יש לנו כן שלוש מדרגות.
אם הוא לא יציין, זה פשוטו.
נכון. רש"י אומר, אני לא באתי אלא לפרש פשוטו. אז כשרש"י אומר, זה פשוטו. אז יש לנו משמעו, פשוטו, מדרשו. מובן? איך קולט? איך אתה קולט את זה? צריך בשביל זה לשמש את הדברי חכמים. זה מה שרש"י אומר. אין המקרא הזה אומר, אלא דורשני כמו שדרשו חז"ל. כן, מה אתה אומר?
מה, משה כתב את המקרא הזו כבר עכשיו, שיש בה הוראה שהוא...
מה אתה אומר, מי שכתב את המקרא?
משה.
אז הוא נביא, נכון? אז הנבואה כוללת בתוך המישורים שונים. אגב, לא צריך להיות נביא בשביל זה. גם כשאתה מדבר, עכשיו כשאתה מדבר, מבקש איך מגיעים לתחנה המרכזית, למשל, זאת שאלה פרוזאית לחלוטין. מונחת בשאלה שלך ובטון הדיבור שלך עוד כוונה נוספת. כן? מה שהפסיכולוגים מכנים תת מודע ועל מודע ועבר למודע וכו'. כלומר, יש בדיבור של האדם משמעויות רבות בכל אדם, באשר הוא אדם. ויש אצל אדם אחד, תחנה מרכזית, זה בכלל מזכיר לו דברים אחרים, בגלל זיכרונות העבר וכל מיני דברים כאלה. אז כך שאצל כל אדם אתה צריך לבחון מה המשמעות האמיתית של מה שהוא אומר, לא רק את המשמעות.
הדורות שהם עד רש"י ועד
ברוך השם, לא צריך מפרשים. כלומר, אני אסביר לך משהו. מתי אני צריך מפרש? כשאני לא מבין. נכון? כלומר, כשאני מתרחק מן המשמעות המקורית. אבל כשאני במשמעות המקורית, אני לא זקוק למפרש. כי אני חי את הדבר עצמו. בסדר? למשל, מישהו אומר, איך מגיעים לתחנה המרכזית? הוא לא חושב על כל מה שכלול בכוונה שלו. אני, שבא לעשות ניתוח פסיכולוגי של מה שהוא אמר, אני יכול לגלות 1,000 כוונות. וזה באמת יהיה אמיתי, למרות שהוא עצמו לא חשב על זה. אתה מבין מה שאומר? כן. בבקשה, רצית להגיד משהו. אתה עם הכיפה. כן.
למה אתה צדיק בכל דור, להגיד את המציאות כמו שאומרת על האנשים סביבו, ויסנח אותה. כאילו, זה דבר טוב, זה דבר.
מה?
אני
מדבר ש...
ליעקב, תשמע, יעקב
נמכר,
וזה התפקיד שלו, והמטרה היא כך וכך. אל תהיה,
אם הצדיק שבדור יגלה את הסוד, הוא ישתק את התהליכים. כי אז האחים לא יעשו תשובה כראוי. האחים גם לא ישנאו כראוי, ויוסף לא יהיה בצרה, כי יבואו לקחת אותו. כל מיני דברים, תהליכים של אבשלה שצריכים להתברר, לא יתברר. תבין? זה כמו בחינוך. בחינוך צריך לתת, לא צריך להכיל בכפית, אלא צריך לתת לאדם להתמודד בעצמו. כי אם הוא לא יתמודד בעצמו, אז אמנם אתה תביא אותו לאן שאתה רוצה, אבל הוא יישאר תינוק.
מה התפקיד של הצדיק בכך שהוא יודע אבל לא יכול לסכם? למה בעצם מגלים לו את
ה... למה מגלים לו לצדיק? קודם כל כי מגיע לו. דבר נוסף, הוא מהווה את היציבות של העולם. כתוב, לא יעשה השם אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. נכון? זה פסוק. כי לא יעשה השם אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אתה מאמין, זה כתוב בתנך, אתה לא קרא את התנך? טוב, עכשיו. אז זאת אומרת שיש... בנביא. לא זוכר. זה בישעיהו? כן, הנה, זה בישעיהו. באחד הפרקים שם. אחד הפסוקים. אז זה אומר שריבונו של עולם יש לו מחויבות כלפי עולמו. הוא לא יכול להפקיר אותו לחלוטין. אז צריך שתהיה לפחות תודעה אחת בתוך מכלול התודעה האנושית שתדע. עכשיו אולי יש משהו שלא לגמרי ברור פה לשואלים. אין נפש פרטית בעולם. כלומר, הנפשות הם חלקים של נפש אחת גדולה. אז זה שאני חושב שאני אישיות פרטית ואתה מישהו אחר, זה נכון במובן מאוד שטחי. אבל איך אומר בעל התניא? כל נפשות ישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים. אז אפשר לומר גם שאם יצחק יודע, אז בעצם כולם יודעים. בדרגה מסוימת. כן? כן. אני חוזר על השאלתך, לגולשים. האם, בהנחה שיש באמת הצדיק יודע הכל ואני מוכן להאמין לזה, האם זה לא גורם לבטלנות? התשובה היא כן, זה גורם לבטלנות. כי תמיד אתה אומר לך, תראה, היהודים הם מוכנים בזה. הרי הם מאמינים שבסוף יהיה בסדר, נכון? אז לא מוכנים לעשות כלום. ממילא הכל יהיה בסדר בסוף.
בסדר, אבל זה עושה בצדיק.
מה? טוב, אתה צודק שזה לא תלוי בצדיק. זה תלוי בעצם זה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שיהיה בסדר תמיד.
האם אני כפרטי יכול
לעבוד במרן שלו? סליחה, אבל מה שאתה אומר, החשש שלך מהבטלנות זה לא קשור לעובדה שהצדיק יודע. זה קשור לעובדה שהקדוש ברוך הוא יודע. זה היה הערה של עמית. אתה שומע מה שהוא אומר? הוא אומר, גם אם אין צדיק כזה, גם אז אתה יכול לעבוד באמירה כזאת. זה לא קשור לעובדה שיש צדיק או שאין צדיק. אלא הכל יהיה בסדר. האם זה לא גורם לבטלנות? התשובה היא שזה כן גורם לבטלנות. כלומר, לצערנו הרב, מרוב שהיהודים יודעים שבסוף יהיה בסדר, הם לא מוכנים להזיז האצבע. אתה צודק. כן.
במקרה הזה, יצחק
ישב... אין לי תשובה ברורה לדבר הזה, זה נכון. אנחנו בטלנים. בסוף, בסוף יש התנתקות. כן, מה אתה?
יצחק ישב בכיסא של אלוהים.
משהו כזה, כן.
הוא עושה לטלוויזיה,
הוא
רואה את
המורות. נכון, נכון. זאת אומרת שמבחינה מסוימת יצחק הוא כבר מחוץ להיסטוריה. לכן, זה היה מאוד מעניין, מה שאתה אומר, תסתכל בפרק למד ה'. כן, בפרק למד ה', פסוק כ"ט. מה כתוב בפרק למד ה', פסוק כ"ט? ויגבע יצחק וימות ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויגברו אותו עשיו ויעקב בניו. ורק אחרי שהם מספרים לנו שיצחק מת, מספרים לנו את תולדות עשיו ואת תולדות יעקב יוסף וכו'. מדוע? רוצים ליצור את הרושם, כלומר זו הכוונה של הכתוב, ליצור את הרושם שבעצם יצחק כבר לא פה. אף על פי שהוא היה פה. יש הרבה פעמים סידור כזה של הפסוקים שגורם לחשוב דבר אחד, כשאתה נכנס לעומק הדברים אתה רואה שזה לא כך. כן.
מה המצווה בהפת לריח כמוך, הצדיק? כל היהדות זה מבסס על זה שאתה רואה סבל של מישהו לעזור לו, איך הוא פטור מזה?
אתה שואל, איפה ואהבת לרעך כמוך של יצחק? זה האהבה שלו. כלומר, אם הוא יפתח את הפה, הוא יזיק. הוא יזיק להתפתחות המאורות. אז האהבה שלו זה שהוא שותק. אגב, מה שאתה אומר, שכאשר אני רואה סבל של מישהו צריך לעזור לו, זה לא יסוד של היהדות, זה יסוד של הנצרות. שהנצרות חושבת שהאהבה איננה צריכה להיות אהבה בונה, אלא היא אהבה רגשית. ואז מתוך כך מגיעים להרבה הרבה בעיות בעולם. מה?
זה אהבה בונה, מה זה אהבה רגשית?
אהבה הבונה היא שלפעמים אני צריך לא לרחם עליך. כתוב, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. למה? כי אם תרחם עליו, לא תעזור לו. לא יקנה דעת. אז אסור לרחם עליו, ככה יהיה לו דעת. זה הרחמים האמיתיים. Okay. טוב, אפשר להמשיך? פרק למד ח', פסוק א'. ויהי בעת ההיא. וירד יהודה, טוב, שכחנו לקרוא את הפסוק הקודם, והמדלים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר, סריס פרעה, שר הטבחים, ויהי בעת ההיא.
מדלים
לא נכנס לכל פעם. ויהי בעת ההיא. וירד יהודה מאת אחיו. עכשיו, נא להשוות את זה לפרק למדת פסוק א'. אבל נשווה. פרק למדת פסוק א', המצטם, ויוסף הורד מצרים. ואילו כאן, בתחילת למדת, וירד יהודה. אז שניהם יורדים, אבל באופן שונה לגמרי. יהודה יורד באופן יזום, יוסף מורד באופן סביל. הוא לא החליט, מה? וירד, כשאני יורד, זאת החלטה. אני מחליט לרדת. לפחות במודע שלי אני רוצה לרדת, וירד יהודה, הוא יחליט לרדת. הרי עובדה שיש הבדל דקדוקי בין שני הביטויים, בין וירד לבין הורד, נכון? זה לא במקרה. אז זאת אומרת שיש פה הבחנה. אתה רוצה להגיד שאין הבחנה, אבל הכתוב אומר שיש הבחנה. מה?
ויכול להיות, מבחינה אנחנו מדברים
אני עוד לא יודע מאיזו בחינה הוא יורד, אני רק יודע להשוות אותו לירידה של יוסף. ביהודה כתוב וירד, ביוסף כתוב הורד. שבדל. כלומר, יש מי שמוכרח בירידות שלו, שהירידות תהיינה בעל כורחו, זה יוסף. ויש מי שהירידה שלו היא ירידה יזומה, הוא יכול להרשות לעצמו. צריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. אם אני מורד, הכוונה שאני לא אחראי מה שקורה. לא אשמת. כי מה יקרה לאותו אדם שמורד? דהיינו יוסף. אם הוא ירד באופן יזום, הוא יחטא. ויוסף הוא ידוע לנו כיוסף הצדיק. צדיק, בהגדרה, זה מי שלא חוטא. כלומר, אסור ליוסף לחטוא. כן. מה שאין כן לפי זה יוצא, שיהודה הוא אדם מעניין, הוא יורד. זאת אומרת, הוא יוזם מהלכים שעשויים להביא אותו לחטא. אפשר לומר שעצם זה שהוא יורד, הוא כבר החליט לחטוא. איך אפשר לחטוא? זה נורא. אז מה, אם הוא לא צדיק, אז מה הוא יהיה? בעל תשובה. זאת אומרת, יש מחלוקת בחז"ל מה יותר גדול, האם צדיקים גמורים יותר גדולים או בעלי תשובה יותר גדולים. מחלוקת בין המוראי, ובסופו של דבר זה כנראה המחלוקת בין יוסף ליהודה. כלומר שיוסף מפתח סגנון של הצדיק הגמור, יהודה של בעל תשובה. עכשיו צריך להבין שהתשובה היא חידוש עצום. זאת אומרת, יהודה המציא את הרעיון, לא מצאנו לפני כן דבר כזה, לפחות מפורש בתורה. לא מצאנו בסיפור של התורה, מבריאת העולם ועד יהודה, שמישהו עושה תשובה. לא מצאנו. מה?
אם
ישמעאל
יש
איזושהי הזכרה,
כמו
שיש לו משהו,
אז משהו.
אני אמרתי שלא כתוב מפורש שהוא עשה תשובה. כלומר, לא כתוב מפורש על מישהו עושה תשובה. יש רמזים, כן? מלמד שעשה ישמעאל תשובה. גם על אדם הראשון כתוב שעשה תשובה. אני מדבר המפורש. המפורש בתורה, הממציא של השיטה, זה יהודה. לעומת זה, יוסף, יוצא שאם יוסף הוא באמת צדיק גמור, יוצא שאם הוא יהיה חטא, אין לו תיקון, כי הוא לא יודע שהתשובה אפשרית. כלומר, מי שיודע שהוא יכול לעשות תשובה, גם יכול להרשות לעצמו, לחטוא. אבל מי שאיננו יודע את סוד התשובה, לא ירשה לעצמו את החטא, כי אם יהיה חטא, הוא אבוד. ואני צריך להבין באיזה מובן החטא של יוסף, האפשרות של חטא אצל יוסף, אפשרות של חטא אצל יהודה וכדומה. כן, מה אתה
רוצה? איך יהודה העמדה שכל לחטוא
ולחטוא? זהו, זה כנראה איזה אופי מיוחד כזה.
אבל זה בית מדרשות שונים?
כן, יש בית מדרש שונה כנראה. בית המדרש של יהודה מלמד דברים אחרים, בית המדרש של...
איפה הוא למד?
אצל יוסף לא צריך ללמוד. כי כל זמן שלא אמרו לך שהתשובה אפשרית, אז אתה לא יודע שהיא אפשרית. השאלה היא מאיפה יהודה למד את זה. כן? זה אנחנו נראה. הוא למד את זה מבית מדרש מיוחד מאוד, בית המדרש של שם. אנחנו נראה איך. כן, בבקשה.
אני לא בטוח שבאתי את הנקודה, מדוע כאשר אדם הוא פסיבי, שקופים על התורה, ויורד, הוא לא חוטא. הייתי יכול לקבל את זה, שאם אני אומר שהוא מורד בעל כוחו, אז גם אם הוא חטא, הוא אנוס.
נכון, זה המשמעות. זאת אומרת, הוא לא חוטא ברצונו. זאת אומרת, יש מי שהחטא מתגלגל על ידו, אז זה לא חטא. זאת אומרת, זה המשמעות של הורד, הורד זה אנוס. המילה הורד פירושה אנוס.
זאת אומרת שכל התוצאות שיהיו כתוצאה מהאונס הזה, בעצם יש להם הסבר, לא לגיטימציה, אבל איזשהו...
אפילו לגיטימציה אפשר לומר, זה לא הוא עשה.
אז למה...
משל אם הגמרא לוקחת מקרה מזעזע, לוקחים בן אדם, זורקים אותו מן הגג, ומפילים אותו על תינוק, התינוק מת. האם הנופל רוצח? הנופל הוא לא רוצח.
למה הרב מגדיר את יוסף כיוסף הצדיק? אם הוא כבר אנוס, אז הוא יכול גם לחטוא.
זאת אומרת,
גם אם יקרה לו חטא,
אני
לא אגיד עליו שהוא...
לא, לא. לכן אני מסביר לך. אתה אומר, הורד ואחרי זה יהיה חטא. לא, אחרי שהורד אסור לו לחטוא. אני אומר, אבל עצם הירידה שלו איננה תלויה בו.
כן, אבל למה? אתה אמרת שיוסף לא יכול להרשות לעצמו לחטוא. יהודה יכול להרשות לעצמו לחטוא, כי יש לו אפשרות לחזור. למה יוסף לא יכול לחטוא לכאורה?
מדוע יוסף לא יכול לחטוא? משום שהוא לא יודע את סוד התשובה. ולכן, הברירה היחידה שיש ליוסף ביחס למוראות זה להיות נדחף על ידיהם, להיות מורד ולא יורד.
כן, אבל גם אם הוא לא היה יורד, הוא לא ידע את סוד התשובה, חזרו מאותה נקודה.
אם הוא לא היה מורד, אתה
נגיד. כן, אם הוא לא היה מורד למצרים.
כן.
ולא היה יודע
על
סוד התשובה, מה שהיה יודע, באותו מצב כמו שעכשיו, זה לא משנה.
כן, אבל...
אין קשר בין העצם
הירידה לבין היוסף. לא, זה רק אני אומר. ואתה צודק, שגם כשהוא היה בארץ, הוא לא ידע שאפשר לעשות תשובה. אבל איך אתה יודע שהוא כזה? בגלל שכשקורה אצלו משהו משמעותי, זה בעל כוחו. זה הגילוי מילתא.
שגם אם הוא לא היה חוטא, זה היה נשאר יצחק הצדיק? אתה רואה מתאר שיוסף יורד דרך באופן הזה שזה על כוחו, כדי שאפילו היה חוטא לא יצויה, עדיין זה היה בגדר יוסף הצדיק?
לא, 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 לא. כי יש חטא שיוסף עלול לעשות כשהוא במצרים.
כן.
החטא שלו זה אשת פוטיפה, נכון? והוא לא נופל בזה. למה?
הוא היה נופל, זה היה על כוחו, היה נוס, בכל מקרה עדיין.
לא, לא, לא. כי כאן זה יזום, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. זאת אומרת, אם יוסף חוטא באשת פוטיפר, אין דרך חזרה. זה הרי כתוב בחז"ל, שהוא רצה לבוא על אשת פוטיפר, ונמנע ברגע האחרון. למה? דמות דיוקנו של אביו. ואז מה? בפסיכואנליזה הקוראים לזה איניביציה. כן? אבל יותר פשוט, הוא הבין שאם הוא ייכשל, בניו לא יהיו דומים לאביו.
בניו או בניו?
בניו, בבית. כן? בניו לא יהיו דומים לאביו. כלומר, אין דרך חזרה מאשת פוטיפר. מה שאין כן אצל יוסף, מה שאין אצל יהודה, כאשר הוא נכשל, ומשהו דומה, כן? צריך לברור את זה, זה לא בדיוק את הדבר, בסוף מתברר שיש תיקון. כן? כלומר, זה הסוד של הייבום.
זה מתגלגל ככה,
אפילו בעל כורחו במידת מה. התשובה בעל כורחו. אבל יש דבר אחד שתלוי בו, זה צדקה ממני. ויומר צדקה ממני. כן.
מה זה שהאבות עושים הרבה פעולות בשביל לקרב אנשים לקדוש ברוך הוא? זה לא נקרא אמונה בתשובה?
אני חוזר על שאלתך. זה שהאבות עשו כל מיני פעולות של קירוב לבבות, הנפש אשר עשו בחרן וכו', האם זה לא תשובה? לא. לעשות תשובה פירוש הדבר, הייתי בסדר, נפלתי, אני חוזר לפה שהייתי. זה נקרא לעשות תשובה. בני אדם אז לא היו בסדר מעולם. כלומר, הם היו עובדי עבודה זרה, מבטן ומלידה. אז זה לא חזרה בתשובה. מה? נכון, גר הוא לא בעל תשובה. מה שבימינו מכנים בעלי תשובה, זה לא בעלי תשובה. לא. הוא לא בעל תשובה, הוא אף פעם לא היה חוטא, אז איך הוא יכול להיות בעל תשובה?
הוא לא ידע.
הוא לא ידע, אז הוא לא חוטא. אז הוא לא בעל תשובה. אז מה שהיום מכנים ישיבות לבעלי תשובה, כנס בעלי תשובה וכו', זה קשקוש אחד גדול, אז מצד האמת זה לא בעלי תשובה. מה? הם, איך לומר, מתקרבים לתורה. לא, 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 מתקרבים לתורה. זה מה שכתוב במשנה. הלל אומר, אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. מכאן שהתורה ניתנה לאלה שרחוקים ממנה. אז הוא רחוק, תראה אותו.
אז מה זה משהו של בעל תשובה?
בעל תשובה זה אדם שהיה צדיק וחטא וחוזר להיות צדיק.
צדיק הוא בעל הכרה בבעלית?
בעל הכרה סימן שהוא צדיק. כן.
אז אפשר שיהודה יודע לעשות
את התשובה
הזה,
זהו, אז הוא חוטא על מנת לשוב.
איך הוא, מה לגיטימי
יוצא לפי זה שיש משימה ליהודה שהיא משימה גדולה מאוד, להעלות אור מתוך החטא. נכון? להעלות אורות מתוך החטאים. אי אפשר, למה? זה בדיוק מה שעושים כשחוזרים בתשובה. האם אי אפשר לחטוא בכוונה לחזור? ודאי שאפשר. כל הנו, לא הבנתי את המשפט. האומר, החטא ואשוב, החטא ואשוב. אין מספיקין בידו לעשות תשובה, ואם הוא עשה תשובה? תשובתו מתקבלת או לא? ודאי שהיא מתקבלת.
אז הוא בעל תשובה.
כן, כלומר, אסור. כלומר, זה מה שכתוב. האומר, החטא וישוב, החטא וישוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כלומר, לא עוזרים לו. אולי אפילו ימנעו ממנו לעשות תשובה. אבל אם הוא יעשה, אז הוא בעל תשובה. ברור?
רגע, זה מצד האחריות, יש לו איזה תפקיד לעשות ליהודה ספציפית?
כן, כן. כלומר, ליהודה יש תפקיד מיוחד. יש תפקיד כנראה משיחי, אנחנו נראה גם מה יוצא מזה. כן? זאת אומרת, הרעיון שיש תיקון לכל. כולל לחטאים. זה רעיון שמתגלה על ידי יהודה.
אבל יוסף זה יכול לקרות עם בת פוטיפר. במידה מסוימת, אם הוא היה מודע למה שקורה שם,
עם אשת פוטיפר.
לא, עם בת פוטיפר אולי.
אבל כל זה הוא לא יודע. זה בדיוק העניין. אתה צודק. כלומר, גם יוסף יכול לעשות תשובה. אם ילמדו אותו שזה אפשרי. כלומר, הוא זקוק למישהו שילמד אותו את זה. יש מישהו במשפחה שיכול ללמד אותו. זה יהודה. הטרגדיה היא שבמשך שנים רבות הם לא באים במגע אחד עם השני. כן.
תשובה כאלה, הרבה יותר בעצם אם יתגלה רק על ידי לבות התקופה. מה הסיבה שדווקא אז? בדרך כלל זה צריך לעבוד.
זה לא מתחיל מיהודה מצד האמת. זה מתחיל עוד לפני זה. זה מתחיל מילות. מילות ובנותיו. כן. כלומר, פה אתם רואים שיש בתוך הסיפור הזה של האחים, מתגלות שתי מגמות של תיקון העולם, מה שאנחנו מכנים בעברית שלנו מגמות משיחיות. ואז אפשר להבין את המחלוקת בין יוסף ליהודה כמחלוקת בין שני סוגי משיחיות. מה שאצלנו מכונה משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה מתחיל כאן. ואז בתוך העת ההיא, כן, והיא בעת ההיא, באותו מהלך כולל של ירידת יוסף למצרים, יש ליהודה תפקיד שמתגלה אז להקים את מלכות בית דוד. הוא לא יודע שקוראים לזה דוד אפילו, בתורה אפילו לא מוזכר שמו של דוד. אבל זה הרעיון שעולה כאן. כשהרעיון הוא רעיון בעצם אוניברסלי, של תיקון כל הרע שבעולם. אז צריך להגיע למצבים מאוד מיוחדים, שבהם נראה שהכל רע והכל פסול, ולברר שדווקא מתוך מעמקי הרע והפסול, מתברר שהכל היה בסדר. כן? ניתן לכם דוגמה פשוטה. כן? רות המואביה, זה דוגמה קלאסית. כתוב בתורה, לא יבוא מואבי ועמוני בקהל השם עד עולם. גם דור עשירי, לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. מסקנה, אסור להתחתן עם המואבים ועם העמונים. מחלון וחיליון יורדים למואב ומתחתנים עם מואביות. לא מסבירים לנו בדיוק למה, אבל כתוב שהם מתו.
מאיזה שבט?
משבט יהודה. נכון, משבט יהודה. הם מגיעים למואב, מתחתנים עם מואביות, רות ועורפה, ומתים, בלי ילדים. מה הקורא מבין? לא צריך להיות חכם גדול, להבין. אם כתוב בתורה שאסור להתחתן עם מואבים, והם התחתנו עם מואביות, אז הם מתו בגלל שהם עברו על מה שכתוב בתורה. עד כאן זה ברור.
מה הבא כאן? כי גם אבא שלהם
לא מת בגלל שהוא מת מסיבות אחרות. אלימלך הוא מת בגלל שהוא עזב את ארץ ישראל בשעת צרה. כשכל הציבור היה צריך אותו, הוא ברח. אבל הילדים שלו, זה לא הם יוזמים. אז למה הם מתים? אז מספרים לך, נשאו מואביות, מתו. אחר כך, מכל מיני סיבות, אחת משתי המואביות האלה מגיע לבית לחם, ואז בועז, ראש הסנהדרין, רואה אותה, אומר, אישה הזאת, בעלת חסד. כזה חסד היא עושה עם חמותה. באמת, כל הכבוד. אז איך זה שהתורה עשרה את זה? זה לא יכול להיות. חוזר הביתה, פותח ספר תורה, קורא, לא יבוא מואבית. אז לא מואבית! מואבית מותרת. למחרת בבוקר, הוא אוסף 10 אנשים, אומר, מי רוצה להתחתן עם רות? אף אחד לא רוצה, מה פתאום, מואביה, אפילו יש קרוב משפחה של אלימלך, הוא אומר, לא, 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 לא אוכל לגאול, פן אשחית את נחלתי, מה זה אשחית את נחלתי, שכתוב בתורה שלא יבוא מואבי בגלל השם עד עולם, וזה לא מוכן. אז, לא, ולפני כן, סליחה, הוא אומר, אני פוסק הלכה חדשה, מואבי ולא מואבי, שאלה הבאה, מי מוכן להתחתן עם רות? אף אחד לא מוכן. טוב, אף אחד לא מוכן, אז אני אתחתן. רגע, רגע, באותו יום הוא מתחתן עם רות. מה קורה למחרת? הוא מת. הוא מת. הוא מת. הספיק לילה אחד כדי שרות ייכנס להיריון, ולמחרת בועז מת. מה אומרים מבית לחם? וואו, 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 וואו. אתם רואים? בסוף נולד תינוק, עובד, אביו של ישעי, אביו של דוד. תמיד ככה מתחילים להגיד, שמע, אולי הוא פסול לבוא בקהל. נכון? כלומר, במשך כמה דורות, עשו צרות לדוד על הדבר הזה.
זה מה שדוד אמר.
מה?
היא בחטא חינם
בני. לא, לא, זה מוזר הייתי לחי ונוכרי לבני אימי, משהו אחר. אתה מתכוון משהו אחר. אז זאת אומרת שהוא נמצא בבעיה דוד. ודווקא אז אחר כך בא שמואל הנביא, כותב את מגילת רות, להסביר שזה בסדר. זה פסק הלכה, בעצם מגילת רות היא פסק הלכה של שמואל הנביא. שבו הוא התיר את דוד אבו בקר.
לא כתוב את כל הסיפור הזה שבו אז הוא מושא לנדורים והוא עושה...
כי באותו זמן כולם ידעו. אם אני אגיד לך הרב מרדכי אליהו, אני צריך להגיד לך שהוא הראשון לציון? לא צריך להגיד, כל אחד יודע. כן? מה אתה אומר?
דוד נרדף בגלל ידו חשוד כממוזר.
כן, כן, בוודאי.
לא כצאצא של מואבי.
גם. יש כמה מדרשים. בין מי זה האלם, נכון? שאבנר אמר, ששאול אמר בין מי זה האלם אם ראוי לבוא בקהל. אז זאת אומרת שבסוף מתברר על ידי שמואל הנביא שכל זה היה בסדר. זאת אומרת, הראש השושלת המשיחית בא דרך מעשים שנראים מגונים ורעים ביותר, ובסוף מתברר שככה היה צריך להיות. נכון? אותו דבר אנחנו נראה עם יהודה. זאת אומרת שהשושלת המשיחית יש לה תפקיד להעלות את מה שנראה כרע ולראות את משמעותו הרטרואקטיבית לטובה.
המסוד של
החזרה
בתשובה.
כן. אפשר
להשליך
אותו גם על השני יוסף? לא. לא, לא, לא. 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 יש דבר שצריך להבין. יוסף איננו משיח בן יוסף. יוסף איננו משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה יוסף מתוקן. אנחנו צריך ללמוד את זה פה בפרשה. שאנחנו צריכים להבין את היחס בין 4 דמויות שונות. יוסף, משיח בן יוסף, יהודה, משיח בן דוד. זה 4 זהויות שונות לגמרי. והרבה פעמים כשאנחנו לומדים את הטקסטים האלה, אנחנו מבלבלים ואז לא מבינים מה קורה כאן. מה התפקיד של יוסף או התפקיד של משיח בן יוסף, זה בכלל לא אותו דבר. טוב, עכשיו שנתנו מספיק הקדמות, אנחנו יכולים לגשת אל הטקסט עצמו. ויהי בעת ההיא. וירד יהודה מאת אחיו, וית. עד איש עדולמי ושמו חירה. מה זה חשוב? מי זה החירה הזה? אז חז"ל אומרים דבר שאף שום דבר לא מכריח אותם לומר אותו. שחירה זה חירם. חירה הוא חירם.
מלך צור.
מלך צור. הוא עוד כנראה בשלב הזה עוד לא היה בדיוק מלך צור. אבל הוא עתיד היה להיות מלך צור.
זה לא הרבה
שנים שהוא חי? זה קצת הרבה, בגלל שאם הוא חי בימי שלמה המלך אחר כך, זה הרבה מאוד דורות. ובמיוחד, לפי חז"ל, שנגיד צור, שיחזקאל מנבא נגדו, הוא אותו חירם, שעדיין היה חי, זה עושה אותו בן 1,000 שנה בערך.
אבל זה התחלה שלו,
הראשון, אז זה עושה אותו אדם, ולכן הוא חשב את עצמו אלוה, ישו חי הרבה זמן. טוב, אפשר להגיד שזה שושלת, כן? כלומר, חז"ל אומרים, האישיות של חירם מתחילה אז, זה הכוון. כן? אפשר גם לדבר במונחים של גלגולים, זה יותר קל. לפי תורת הגלגול זה יותר פשוט. זה אותו אחד שמתגלגל. זאת אומרת שהקשר בין מלכות יהודה לממלכה הפניקית שבראשה עמד חירם, זה מתחיל כבר אז. מה? מי? בעדולם. עדולם זה ביהודה. אז מה? אז הוא מגיע לאדם שמייצג את הקשר בין ישראל לעמים בעצם. אדיש עדולמי, אז הוא גוי. הוא שמו חירה. אבל כי הוא גוי. יהודה הוא מישראל וחירה הוא גוי. זאת אומרת שיש קשר פה בין ישראל לעמים, אבל שימו לב לאיזה עמים. עמים שבארץ. כלומר, זה בדיוק שיטה הפוכה לזו של יוסף. כלומר, יוסף אומר, אנחנו צריכים לתקן את האנושות, ולכן עלינו לצאת אל אומות העולם בחוץ. יהודה אומר, לא, מי שרוצה שיבוא. אז עם איזה גוי תהיה בקשר בינתיים? עם הגוי שבארץ. וירא שם יהודה, בת איש כנעני, ושמו שוע, ויקחיה, כלומר, כן, אנחנו התחתן איתה, ויבוא אליה. עכשיו, כן.
רב באחד השיעורים מסביר שיוסף שיטתו שיטה קוסמופוליטית.
נכון.
ויהודה בדיוק בכיוון ההפוך.
נכון.
ופה אנחנו רואים שזה זוהר הולך ההפך. יהודה עכשיו מבין בחוץ לכאורה, אז אנחנו נשתף כאורה בזה שלו.
זה בדיוק ההבדל. יוסף יוצא אל החוץ, יהודה מביא מבחוץ. השאלה אם הולכים מהמרכז אל הפריפריה או מהפריפריה אל ההיקף. זה המחלוקת. אז הוא מביא מה... לא, הוא לא מביא מהמרכז החוצה. הרי הוא זה קורה... הוא לא יוצא. ההפך, הוא מביא אליו. נכון? זאת אומרת, כל זה קורה בארץ ישראל, אגב. זאת אומרת, הוא לוקח כנענית. עכשיו השאלה, שחז"ל שואלים, הרי אברהם עשה... מה? מה, לרדת? מה? אם אתה בהר, אתה יורד. הם היו איפה? באזור חברון, באזור שכם וחברון, נכון? שכל זה בהר. עכשיו, הוא יורד לעדולם. עדולם זה בדרך לקריאת גת שם, באזור. זה יורד, נכון? עכשיו, חז"ל שואלים, אברהם השתדל מאוד שיצחק לא יתחתן עם כנענית. יצחק, כואב לו שעשיו נושא כנעניות, אומר ליעקב, אל תתחתן עם כנענית. פתאום בא יהודה, אחרי 3 דורות, מתחתן עם כנענית, מה קרה לו? זאת אומרת, למה האבות לא רצו כנעניות? כי האומה עוד לא נולדה. מה? למה הם לא רצו כנעניות? לא להגיד סתם דברים. כי האומה עוד לא נולדה. האומה עוד לא נולדה, זה האבות. האבות זה לא בנים. כלומר, הזהות של עם ישראל עוד לא קיימת. ולכן אי אפשר להכניס גורם חיצוני למשפחה העברית. לכן מתחתנים רק בתוך המשפחה.
אבל
הזהות שלנו סתקמת רק לפי צד מצרים. לא. זאת אומרת, מה שיהודה טוען, שמשעה שכבר שבו מחרן, שבו מפדן ארם, עכשיו אפשר להקים את עם ישראל. ולכן הוא נושא כנענית. כלומר, הגיע הזמן להביא צדיקים או צדיקות מיושבי הארץ דווקא, כדי להשתרש בארץ הזאת. כן, הייתה תנועה ספרותית לפני כמה עשרות שנים, קראו לה תנועה כנענית בארץ. כן, זה עדיין קיים, אבל זה הרבה פחות רציני. כמו הפעם זה עשה הרבה רעש, כן? יונתן רטוש, עמוס קינן, כל מיני אנשים כאלה, שאמרו שמה שחשוב זה הקשר לאדמה הזאת. ואז יוצא במידה מסוימת שכבר לא משנה כל כך אם זה יהודי או ערבי. כי ההפרש מבחינתם בין יהודי בארץ ליהודי בחוץ לארץ הוא יותר גדול מאשר בין יהודי לערבי בארץ. אין זה תנועה של רומנטיקה, מעין פשיסטית אגב במקור.
זה מזכיר את ההתנבות
של יהודי. כן, כן, זה בדיוק זה. זה מקבילה לתנועת הבעס הסורית. זה בדיוק מה שהפשיסטים אמרו. לא הפשיסטים במובן הפוליטי, אלא במובן התרבותי. הפשיסטים העלו על נס את הקשר אל האדמה. כן? הפטניזם שמעת על זה. כן, שדיברו על ההתחברות אל הארץ. אפשר לומר שיש גישה מעין זו אצל יהודה. הוא מחליט, עם ישראל נולד. ולכן הגיע הזמן לצרף את הכנעניות. וזה, לפי מה שראינו, זאת הייתה המחלוקת שלו עם יוסף. נכון, נכון. עכשיו, מה שאתה אומר שעם ישראל נולד אחרי יציאת מצרים, זה נכון. אני באמצע המשפט. כן, מה שאמרת שעם ישראל נולד ביציאת מצרים, זה נכון, אבל זה גם נכון שהוא נולד פעם ראשונה בימי יהודה. האמת היא, ראינו שהוא כבר נולד במעשה דינה ושכם. היית כשלמדנו את דינה ושכם? אז זאת אומרת שעם ישראל נולד פעמיים. זאת אומרת, הוא נולד פעם אחת, מת במצרים, וקם לתחייה מחדש ביציאת מצרים. זאת אומרת שהיו פעמיים, פעמיים הייתה לידת האומה, ולמדנו גם על פי אורות, שמה ההבדל בין שני העמים.
ולמה צריך שיהיה
מות? מה? זאת אומרת, זה מה שלמדנו באורות, מהו ההבדל בין שני העמים, ואז אנחנו מבינים למה היה צריך שיהיה מות. יש בספר אורות דיון לגבי הצד הכללי שבאומה, כלומר, הכלל אנושי שבאומה. האם העם היהודי זה גוי, עם תוספת, או, מה? ציירנו את זה, כן, כן, אמרתי שאמרנו. אמרתי שאז כשלמדנו את זה, הבאתי מספר אורות. נכון?
בשיעור.
לא בשיעור אורות, אלא בשיעור בראשית, הבאתי מספר אורות. כן, שבספר אורות הרב דן, לא מספיק בהרחבה אולי, אבל הוא פותח שם פתחים גדולים מאוד, בשאלה של הגדרת העם היהודי. האם העם היהודי זה עם? כמו שיש עוד עמים. אבל מלבד זה שאנחנו עם, כמו כל העמים, יש לנו גם תוספת ייחודית לנו, שאנחנו גם עם סגולה. אבל במובן הלאומי, אנחנו לא פחות מכולם, כמו שלבולגרים מגיע שתהיה מדינה, גם לנו מגיע, מצד הזכות הטבעית. חוץ מזה, הקדוש ברוך הוא בחר בנו. זאת האפשרות האחת. האפשרות השנייה היא לומר לו, אין לאומיות יהודית, גם הצדדים הלאומיים שלנו נובעים מן הקודש. בסדר? זה אפשרות השנייה. ויש צדדים לכאן, צדדים לשם. בגדול, הרב קוק אומר שמלכתחילה היה צריך להיות כמו הציור הראשון, והמציאות קרה כמו הציור השני. אני מסביר לך, הציור הראשון הוא הציור לכאורה היותר אידיאלי. היותר אידיאלי. שיש עם בין העמים. ואז יוצא ועל גבי זה יש לנו תוספת של קדושה. ואז יוצא שיש קשר ישיר בין הלאומיות שלנו ללאומיות של העמים. ואז אנחנו יכולים למלא ביותר נוחות את התפקיד של ונברכו בך כל משפחות האדמה. אבל המציאות המוסרית של האנושות הייתה כזאת, שהעולם ירד כל כך, שאי אפשר היה לבנות את הקודש הישראלי על יסוד החול של הגויים, כי אז החול היה מקלקל את הקודש. לכן בדלת ברירה ירדנו למצרים, הומתה הצורה הראשונה, וקמה לתחייה צורה חדשה, שכוללת בתוכה את היסוד הלאומי כנובע ממקור הקודש. עד כאן מבין? זו הסיבה שהיה בהתחלה מה שקרה עם יהודה, שזה הציור האידיאלי לכתחילה, ויש הציור שבמציאות שזה ביציאת מצרים. כך שיוצא שנולדנו פעמיים. מצד האמת, נולדנו פעם שלישית, בה' באייר תשח"ט. כן. מה אתה אומר? עשרה אלפים, מתי מתנו עוד פעם? כן? מתנו בתשעה באב, שנת ג' אלפים שלח, כלומר בחורבן בית ראשון. כתוב, תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה. שנולדנו מחדש. כי מתי מתנו? זה כתוב מפורש
ביחס. יהודי שעכשיו בארץ לבין יהודי שחד בימי דוד המלך.
בימי דוד המלך הוא היה חי, ועוד איך, סופר.
לא, מה ההבדל?
זה זהות אחרת לגמרי. כי זה כל, אנחנו כוללים בתוכנו גם את האידאה הדתית שהתחדשה במהלך הגלות. עיין ספר אורות, בחלק הנקרא למהלך האידאות בישראל. שם הרב מסביר את כל ההיסטוריה הכלל אנושית והישראלית בפרט, כמערכת יחסי גומלין בין שתי אידאות, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. כשבימי בית ראשון האידאה האלוהית הייתה נשמת האידאה הלאומית, בימי בית שני נגנזו שתיהן ונותרה האידאה הדתית בתור תמצית של שניהן, ובתחייה הלאומית של ימינו מתחדשות שלושת האידאות כאחד. בסדר, זה מספיק לא מובן, אבל אתה מבין שיש מה להבין. זאת אומרת, מומלץ לך בשביל זה לקרוא את הספר למהלך האידאות בישראל. מדוע אני משאיר את זה כזה עלום וסתום? כי זה לא הנושא שלנו. כן, בבקשה.
במידה מסוימת, אולי זה כבר מה שהרב אמר, אבל אז יהודה מהבית הזה, כשהוא מבריך את עצמו, במקום נברכו בך, הוא מבריך את עצמו בעם הארץ,
יש משהו, כן. לא אמרנו שיהודה מצליח. יהודה יש לו תוכנית משלו, יוסף יש לו תוכנית משלו. כל אחד שהוא לבדו נכשל. זה אחת המסקנות של הסיפור, שאנחנו זקוקים לשני הכוחות. כן.
אבל הבנתי שיהודה, האידאה שלו היא להקים אומה במשפחת יעקב.
נכון.
ואז שיצטרפו.
שיצטרפו. הנה, אז הוא אומר, נולדה משפחת יעקב.
לא, פה הוא יורד אבל. יורד אל...
לא רשום, אני חושב שכתוב. כתוב, אתה מתאר. כן? ש?
הוא יזם את הירידה הזאת.
אבל בתוך הארץ. כלומר, עם יושבי הארץ. עם יושבי הארץ. כלומר, כיוון שנולדנו, האומה נולדה, אז צריך לרדת אל הארץ.
מה זה בין יושבי הארץ?
כי זה לא במקרה שיושבי הארץ יושבים פה. אתה חושב שהכנענים סתם ישבו פה? כנראה שיש להם שייכות לארץ הזאת. מה השייכות של הכנעני לארץ? כתוב בכנעני, נכון? עבד עבדים יהיה לאחד. כלומר, היכולת של הכניעה, זה המשמעות של המילה כנעה. היכולת של הכניעה, שזה אופייני למי שרוצה לגור בארץ השם, שהוא צריך להיות נכנע לפני דבר השם. פסוק ג' אגב, סירה, איך קוראים לאישה הזאת? לא כתוב בדיוק מה, אבל היא הבת של שועה. נכון? כן. נכון. לא. זה ארץ כנען. אז יש הבדל בין כנען לבין הכנעני. הכנעני זה בסדר. כנען זה לא בסדר. זאת אומרת, זה שהכנעני ישב כאן, הייתה לו זכות, לא סתם. הרי כתוב, ברצונו נתנה להם. בסוף הכנעני נכנע ליצר הרע שלו. כלומר, הכנעני הוא נכנע. השאלה למה? או לדבר השם, או ליצרו הרע. אבל בכל מקרה זה כניעה. אז כשהוא נכנע ליצרו הרע, אין מושחת ממנו. כן? אבל בשלב הזה הם צדיקים. כתוב, כי לא שלם עוון האמורי עד עינה. זה משמע שם בסדר. נכון. עכשיו, האישה הזאת שיהודה נושא אותה לאישה, היא הבת של שועה. מה פירוש המילה שועה? שועה בפניקית, זה השפה של הכנעני. שועה פירושו דקל. דקל. מה זה דקל? מה זה דקל?
זה
תמר או זה דקל?
זכר של
היצחק. זאת אומרת, הוא לא נותן תמרים. זאת אומרת, יש איזה פיסוס בירי, כן? כלומר, הוא לא כיוון בדיוק. הוא היה צריך תמר לקח דקל במקום. בסוף מגלגלת אליו תמר. ותהר ותלד בן, ויקרא את שמו ער, ותהר עוד ותלד בן, ותקרא את שמו עונן. כל הדברים האלה ביטויים של כוח, כן? ער, זה ההפך של ישן. כן? עונן, זה כוח, און.
זה שהם היו חלשים לכאורה?
לא, זה מה שהוא רוצה לעשות. הוא רוצה להיות חזק. ותוסף עוד ותלד בן. מה?
שהוא לקח את
בקר,
הוא לא לקח
אותו,
לקח את
הבת
שלו,
לא, היא לא
תמר. לקח שתי נשים?
בשלב הזה רק אחת. לא אומרים לך מה השם שלה, לא כתוב מה השם שלה.
יש
תכונה
של בת דקר.
מה זו
הייתה
קלטו?
אנחנו אומרים הוא שמו שואה.
נכון.
אתה אומר ששואה בפיניקי זה דקר.
נכון.
כן, אבל הוא לא לקח את
זה. הוא לקח את הבת שלו.
לקח את הבת שלו. אדם
שהוא לקח איתמר
או מישהי אחרת?
מישהי אחרת.
זאת אומרת, יש לנו פה שתי בנות,
יש לנו שחקות
בסיפור.
בינתיים רק אחת. אני לא יודע על תמר עדיין. אני לא יודע מי זאת תמר בכלל. אני עוד לא קראתי עליה. בסדר, אבל אני בשלב הזה עוד לא קראתי כלום. אני רק יודע שהוא נושא בת של איש כנעני ושמו שואה. זה מה שאני יודע. בספר דברי הימים, לבת הזאת קוראים בת שואה. איך היא נקראת? דומה קצת לבת שבע. ואז יש לו שלושה ילדים, כן? ער, עונן ושלה. ותוסף עוד ותלד בן, ותקרא את שמו שלה, והיה בכזיב בלידתה אותו, ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר.
השאלה מה זה אומר שלה?
יש לזה משהו, לא יודע. עכשיו, שאלה זה מלשון, זה מה שמוליד, כן? של שליה. עכשיו, אז זאת אומרת שהוא לוקח את תמר. מי זאת תמר ההיא? לא יודעים, נכון? לא כתוב. עכשיו, חז"ל פה ממציאים לך דבר שהוא ממש לכאורה רחוק מן המציאות. אומרים שהייתה הבת של שם.
של מי?
של שם. אם נגיד שהיא נולדה בשנה האחרונה של חיי שם, אז היא הייתה בת 180. בערך בת 180. אז קצת קשה, כן? אבל ברור שהכוונה לא שהיא הבת ממש. כן, מה אתה אומר?
אבל פסוק דן כתוב, והיה בכזיב בלידתה אותו.
נכון.
ממש
לא יודע. לא מסביר כל פרט פה. עכשיו, אם כן, תמר הזאת, היא הבת של שם. מה רוצים מהחיים שלנו? הלכו לחפש את הבת של שם.
אבל יש לו איזה שבט, מה עושה שם? איפה נמצא? באיזה גזרה?
שם.
כן, לא יודע. מה עושה שם?
אני לא יודע.
שבט בדואי כזה, שם.
שאלת, ואני עניתי לך כבר פעמיים, ואתה שואל פעם שלישית, כדי לקבל תשובה אחרת?
מה התשובה לא יודע?
אני לא רוצה לענות פעם רביעית. טוב. אם כן, מה רוצים מזה שתמר היא הבת של שם? זה בא להסביר משהו מאוד עמוק, כנראה, בטעות של יהודה. יהודה רצה להתחתן עם כנענית, מדוע? משום שהוא רצה להתחבר אל הארץ. כלומר, הם משפחה שחוזרת מן הגולה, והם רוצים לשוב אל המקוריות. אז הם חוזרים אל השלב הקודם להם, שזה הכנענית. אבל זה לא מספיק קודם, צריך לחזור לשלב עוד יותר קדום, שם. כלומר, אל הזהות המקורית. למה אני מתכוון? יש היום, למשל, אופנה, שקוראים לזה חזרה בתשובה. אז הרבה פעמים, מה זה לחזור בתשובה? אדם אומר, תשמע, אני התרחקתי מן היהדות, אז אני רוצה לחזור להיות מה שהיהודים היו. אבל לאיזה יהודי אתה רוצה לחזור? יש הרבה סוגיה, היסטוריה כל כך ארוכה. אז אתה אומר, אני רוצה לחזור למה שהיו היהודים לפני 400 שנה. אני אחפש איך הם התלבשו, ואני אוכל מה שהם אכלו. ואני אדבר איך שהם דיברו. אני עושה מחקר, אני זוכר, באמת הם דיברו יידיש, הם אכלו הרינג, והם התלבשו עם שטריימל. זהו, אני חזרתי להיות יהודי.
האינטואיציה נכונה.
אבל האינטואיציה היא לא נכונה, כי השטריימל זה לבוש פולני, וההרינג זה מאכל הולנדי, והיידיש זה שפה גרמנית. זאת אומרת, זה לא בדיוק יהודי. זה היהוד, זה מצלם את היהודי בשלב מסוים של ההתפתחות ההיסטורית. אז זה הפספוס של יהודה. הוא רוצה כנענית, הוא רוצה את השלב הקודם. הוא לא מבין שהוא צריך לחזור אל הזהות השני, המקורית. לכן, התיקון בסוף יהיה כשהוא יישא את תמר, בת שם. לכן, חזל רצו שתמר תהיה הבת של שם, כי היא חושפת את הזהות המקורית של המשפחה. עד כאן זה מובן? טוב, עד כאן להיום.
הרב,
לא, אני אמרתי לא.
הרב, נראה.